שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת ערכין. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א', נסיים בעזרת השם את הפרק בי"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונסביר את הקודים שהזכרנו במשנה הראשונה אתמול. בחלק השני נדבר על מתי נגמרת שנה. ובחלק השלישי נסביר למה ירידת הערך של סבתא היא קטנה יותר מירידת הערך של סבא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שאתמול במשנה הראשונה שראינו ממש בתחילת הפרק, המשנה הזכירה ארבעה קודים שונים, כלומר ארבע הלכות שהזכירה ממש בקיצור, ואחרי זה התחילה לבאר אותם. הקודים היו הישג יד בנודר, השנים בנידר, הערכין בנערך והערך בזמן הערך. אלה הקודים. אתמול הסברנו את הקוד הראשון, שאם אדם נדר את הערך של מישהו אחר, אז כשרוצים לבדוק האם הגיעה לו הנחה של הישג יד, בודקים את זה לפי הנודר, לא לפי הנידר. זה ראינו אתמול. עכשיו נסביר את שאר שלוש ההלכות. אז שתי ההלכות הבאות, שבניגוד למה שהרגע אמרנו, שאת הישג יד בודקים לפי הנודר, את השנים ואת המין בודקים לפי הנידר. כלומר, אם אדם נדר להביא את הערך של מישהו אחר, אז לא בודקים בין כמה הנודר והאם הוא איש או אישה, אלא בודקים את הנידר בין כמה הוא והאם הוא איש או אישה, ולפי זה הוא נותן את הערך. זה שני הדינים הבאים, והדין הרביעי והאחרון זה הערך בזמן הערך. מה הכוונה? נזכיר שאתמול דיברנו על אדם שכשהוא נדר הוא היה עשיר, ועד שהוא נתן את הכסף הוא כבר היה עני, או להפך, ושם אמרנו שבשביל שהוא יקבל את ההנחה הוא צריך להיות עני לאורך כל הדרך, גם בהתחלה וגם בסוף, לפי רבי יהודה גם באמצע. עכשיו לעומת אנחנו מדברים לא על הישג יד, אלא על השנים, כלומר לבדוק בין כמה הוא, ועל זה אומרת המשנה, עושים את זה לפי שעת הנדר. למשל, אם אדם נדר את הערך של ילד שעוד שבועיים יש לו יום הולדת 5, ועד שהוא שילם וזה כבר עברו השבועיים אלו, ועכשיו הוא כבר בן 5, הוא לא משלם את ה-20 שקלים של מי שהוא בן 5 כבר, אלא רק 5 שקלים, כמו של ילד בן 4, כי בשעת הנדר הוא עוד לא היה בן 5, אלא רק בן 4. זה הדין הרביעי, והגמרא מביאה ברייתא שגם מביאה לו מקור. המקור הוא לא מפרשיית ערכין, אלא מסדר אחוזה. כתוב שם כערכך יקום, מכאן שמודדים את זה לפי שעת הערך. תראו תוספות יום טוב שהוא שואל למה מביאים פסוק משדה אחוזה ולא מערכין, והוא אומר שזה פסוק מיותר שם, ואם אינו עניין לגופו תנאו עניין לערכין. זה המקור, ועם זה סיימנו את עיקר החלק הראשון. רק נוסיף בסוגריים שאותה ברייתא לא רק אומרת את המקור, אלא גם מזכירה שיש היקש בין ערכין לבין נדרי דמים. הזכרנו את זה יותר בתחילת הפרק. נזכיר שערכין זה אם אדם אומר ערכי עליי או ערכו עליי, שאז יש סכומים קבועים שהתורה קבעה. לעומת זאת, בנדרי דמים, אדם לא אומר ערכי עליי, אלא דמי עליי. ואז הוא לא מביא איזשהו שווי קבוע מראש, אלא בודקים בשוק העבדים כמה הוא שווה, וזה מה שהוא יביא. ולגבי זה אומרת הברייתא, למרות שיש היקש בין נדרי דמים לנדרי ערכין, כך שיש דינים שלומדים אחד מהשני, כאן לעומת זאת, במקרה של הדין הרביעי שהזכרנו, בזה אין היקש. כלומר, למרות שהרגע אמרנו שבערכין הולכים לפי שעת הנדר, ולא לפי השעה שהוא בא לשלם, בנדרי דמים לעומת זאת זה לא כך. אלא הולכים לפי השעה שהוא בא לשלם, ולכן אם למשל כשהוא נדר הוא לא היה כל כך בכושר, הוא לא אכל טוב, ובשוק העבדים הוא שווה 100, ואז אחרי שהוא נדר הוא החליט לאכול בריא יותר ולהיכנס לכושר, וכשהוא בא לשלם הוא שווה כבר 150, אז הוא ישלם 150. בזה נדרי ערכין שונים מנדרי דמים. שוב, בערכין הולכים לפי שעת נדר, בנדרי דמים לפי השעה שהוא בא לשלם, וכאמור זה למרות ההיקש שעקרונית משווה בין ערכין לנדרי דמים. עכשיו בסוגריים, בתוך הסוגריים, איפה כן בא לידי ביטוי ההיקש הזה בין ערכין לנדרי דמים? הברייתא מביאה שני דברים, היא קוראת להם בשם מאוד קצר. אחד זה מרגלית לקלים, והשני זה לידון מכבודו. נסביר. אז הראשון זה שגם בערכין וגם בדמים הולכים לפי המקום שהנודר נדר. אז למשל, אדם שיש לו איזושהי מרגלית שבמקום שבו הוא גר היא שווה 30 שקלים, אבל במקום אחר יש לה יותר ביקוש ושם היא שווה 50, אז אם הוא נדר נדר של ערכין והוא עכשיו בן 20 ועקרונית הוא אמור להביא 50 שקלים, בכל זאת, כיוון שכאן במקום שלו המרגלית שלו שווה רק 30 ואין לו עוד כסף, אז הוא מקבל את ההנחה של הישג יד, ולא אומרים לו הולך למקום אחר, תמכור אותה ואז יהיה לך מספיק כסף. זה בערכין. ואותו דבר מהקש גם בנדרי דמים, שאם הוא נדר להביא את השווי של מרגלית אז הוא מביא 30, ולא אומרים לו תביא 50 כי במקום אחר זה שווה 50. זה דבר אחד. דבר שני זה לידון בכבודו, הזכרנו את זה בדלת עמוד ב', שאם הוא נדר את הערך או את הדמים של הראש שלו, אז כיוון שהראש זה איבר שהנשמה תלויה בו, אז זה בעצם כאילו שהוא נדר את הערך או את הדמים של כולו. זה הסוגריים, מתי כן יש היקש בנדרי דמים לנדרי ערכין, וזה בניגוד לדין האחרון במשנה שלנו, ששם אין את ההיקש ובערכין הולכים לפי שעת הערך, ובנדרי דמים לפי שעת התשלום. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה מהמשנה השנייה בעמוד א', זה ייקח אותנו עד סוף עמוד ב', וזה לגבי ספירת או הגדרת שנים, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה את המשנה ועוד שתי הערות בגמרא על הלימוד במשנה, וזה לגבי הגבול בין הגילאים השונים בערכין. כלומר, התורה אמרה שמחודש ועד 5 שנים זה 5 שקלים, מ-5 שנים ועד 20 זה 20 שקלים, מ-20 ועד 60 זה 50, ומעל גיל 60 זה 15. זה בזכר, בנקבה זה פחות. בכל אופן, בואו נתמקד בזכר. עכשיו נשאלת השאלה, מה לגבי יום או שנת המעבר? כלומר, יום ה-30 של תינוק, או השנה החמישית של ילד, או השנה ה-20 שלו, או השנה ה-60 שלו. האם זה נחשב כלפי מטה או כלפי מעלה? אומרת המשנה, זה נחשב כלפי מטה. כלומר, ביום ה-30 של תינוק זה בדיוק כמו היום ה-20 או היום השני, עדיין אין לו ערך, רק מהיום ה-31 יתחיל להיות לו ערך. אותו דבר בשנה החמישית של הילד, לאורך כל השנה עדיין הערך שלו זה רק 5 שקלים, רק שהוא יסיים את השנה החמישית, כלומר יחגגו ליום הולדת 5 והוא ייכנס ליום הראשון של השנה השישית שלו, אז הערך שלו יעלה ל-20 שקלים. אותו דבר השנה ה-20 עדיין נחשבת 20, רק מתחילת ה-21 יש לו ערך של 50 שקלים, ואותו דבר השנה ה-60 עדיין נחשבת 50, ורק מתחילת ה-61 אז הוא יורד חזרה לערך של 15 שקלים. זה מה שאומרת המשנה, והיא גם מביאה לזה מקור. והמקור הוא מגבר מעל 60, שכתוב לגביו, ואם מבין 60 שנה ומעלה. כלומר, שם מפורש שמתי הוא יורד חזרה ל-15, לא בשנת ה-60, אלא ומעלה. כלומר, בתחילת השנה ה-61, אז שם זה מפורש, ומשם אומרת המשנה שאפשר לדמור גם לשאר שנות המעבר, שהם נחשבים כלמטה ולא כלמעלה. עכשיו, למה שתלמד משנת ה-60 אל השאר? אז בשלב הראשון המשנה אומרת, תלמד בבניין אב, אם זה כך שם, אז זה כך מן הסתם גם בשאר. אבל אומרת המשנה, אם זה בניין אב, אפשר לפרוח את זה, כי הרי בשנת ה-60, כשאני אומר ששנת ה-60 נחשבת עדיין כ-50 שקלים, זה בעצם חומרה, כי אחרי שנת ה-60 הוא יורד ל-15 שקלים. אז אולי נאמר שדווקא שם התורה החמירה ששנת ה-60 כלמטה לחומרה, אבל בשאר גילי המעבר, ששם אם אני מגדיר את זה כלמטה, אני בעצם יוצר כולה, כי הרי שם, אם נחשיב אותו כיותר צעיר, זה יותר זול, אז אולי שם לא נאמר שזה נחשב כלמטה, לכן מבניין אב אי אפשר ללמוד, לכן אומרת המשנה, שלב שני, אתה צודק, זה לא בניין אב, אלא זה גזרה שווה, שגם בשנת ה-60 וגם בשנת ה-20 כתוב את המילה שנה, ב-20 כתוב ועד בן 20 שנה, ב-60 כתוב ועד בן 60 שנה, אז עושים גזרה שווה, כמו שב-60 השנה ה-60 היא למטה, אותו דבר גם בשנת ה-20, אפילו ששם זה לכולה, וממילא משם כבר אפשר ללמוד בענייניו גם לשנה החמישית וליום ה-30, שגם שם, אפילו שזה לכולה, שנת או יום המעבר הם כלפי מטה. עד כאן המשנה, לסיכום, שנת או יום המעבר הולך כלפי מטה, בין לחומרה, בין לכולה. זה במשנה. עכשיו בגמרא נראה על הלימוד שהזכרנו עכשיו שתי הערות. הערה אחת, המשנה הניחה שאם זה בניין אב, אז אפשר לפרוח את זה, שאולי זה דווקא לחומרה ולא לכולה, אבל אם זה גזרה שווה, זה מתגבר על הפרחה ואי אפשר לפרוח את זה. אבל אומרת הגמרא, אנחנו לומדים במסכת נידה שזה נכון רק אם הגזרה שווה עם שתי מילים שהן מיותרות ללימוד. זה נקרא שהן מופנות. אם הן לא מיותרות ללימוד, אז אפשר עדיין לעשות ביניהם גזרה שווה, אבל אפשר גם לפרוח אותה. ממילא כאן שהמשנה מסתמכת על גזרה שווה, כנראה שבאמת שתי המילים מופנות ללימוד. למה הן מופנות? מסביר רש"י שכיוון שבשני פסוקים שהזכרנו, לפני זה כתוב שנים, אז המילה שנה אחרי זה באמת מיותרת. למשל בגיל 20 כתוב ואם מבין 5 שנים ועד בן 20 שנה, היה אפשר לוותר על המילה שנה ולכתוב פשוט ואם מבין 5 שנים ועד בן 20, ממילא המילה שנה מיותרת ללימוד, ואותו דבר בגיל 60, זאת הערה ראשונה של הגמרא, שתי המילים מופנות ללימוד. הערה שנייה זה שאומרת הגמרא, לכאורה המשנה שלנו היא לא כשיטת רבי. למה? רבי אומר שבאופן כללי בכל התורה, כשהתורה אומרת שיש איזשהו דין מ-X ועד Y, זה כולל את X וכולל את Y. למשל, כשהתורה אומרת שאסור לאכול חמץ בפסח מיום הראשון עד יום השביעי, אז רבנן שם אומרים שאני צריך איזשהו לימוד מיוחד ללמד אותנו שזה כולל גם את היום הראשון ואת היום האחרון, אבל רבי אומר, לא צריך שום לימוד מיוחד, אלא הפשט הוא שתמיד זה כולל את ההתחלה וכולל את הסוף. ממילא כאמור, אומרת הגמרא, לכאורה המשנה שלנו היא לא כרבי, כי המשנה שלנו, כשהיא קוראת את הפסוק ומבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, היא צריכה להביא גזרה שווה מיוחדת ללמד אותנו שזה כולל את שנת ה-20. לפי רבי לעומת זאת, לא צריך שום לימוד. הפשט הוא שזה כולל, כי לדעתו זה תמיד כולל את נקודת ההתחלה ואת נקודת הסוף. אז למה צריך גזרה שווה? זו השאלה. עונה הגמרא, לא נכון. גם לרבי צריך כאן גזרה שווה. למה? כי הרי כמו שאמרנו, רבי לא רק אומר שהסוף כלול, כלומר עד ועד בכלל, הוא גם אומר שאת התחלה כלולה. ולפי העיקרון הזה, התורה בעצם יוצרת לנו קצת בלגן, כי אומרת למשל מצד אחד, ומבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, אז לפי רבי זה עד ועד בכלל, כלומר שנת ה-20 כלולה כלפי מטה, אבל שני פסוקים לפני זה היא אמרה, והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, ולפי העיקרון של רבי, גם נקודת ההתחלה כלולה בפנים, כלומר שנת ה-20 היא כלפי מעלה, אותה סתירה יש לנו גם על שנת ה-60. הרגע קראנו מ-20 ועד 60, כלומר עד ועד בכלל, אז 60 זה כלפי מטה, אבל אחרי זה כתוב, ואם היא בין 60 שנה ומעלה, אז 60 זה כלפי מעלה, ואותה סתירה יש גם לגבי חודש ולגבי 5 שנים, כלומר גם לרבי, גילאי המעבר בעצם נמצאים בסוג של סתירה, וממילא גם לדעתו, אנחנו כן צריכים את הלימודים שהמשנה הביאה לגבי גיל 60, ומשם גזרה שווה לשאר הגילאים, שיום או שנת המעבר הולכים כלפי מטה ולא כלפי מעלה. עד כאן הערה שנייה על הלימוד במשנה, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני של השיעור, אמרנו שהגילאים כלפי מטה, ראינו את המקור, הערנו שתי הערות, רק לסיום עוד דבר קטן בסוגריים, אמרנו שלפי רבי תמיד נקודת ההתחלה ונקודת הסוף כלולים, רבנן לעומת זאת אומרים שזה לאו דווקא כלול, והם לומדים את זה ממצורע, ששם כתוב שאם הצרת כיסתה את כל הגוף שלו, אז הוא דווקא טהור, והניסוח של התורה הוא מראשו ועד רגליו, ושם דווקא כולם מסכימים שזה לא כולל, כלומר הוא לא צריך שהצרת תתפשט ממש מראשו ועד רגליו, כולל, אלא מספיק שזה מתחיל ממתחת לראשו והולך ומתפשט למטה עד מעל כפות רגליו, גם זה מספיק והוא נחשב טהור, כלומר שם זה לא כולל את נקודת ההתחלה ונקודת הסוף, והגמרה בשורה השמינית בעמוד ב' שואלת למה בעצם, ומביאה לזה שתי ספרות, סברה אחת לגבי הראש, שסימני התומעה בראש הם שונים מסימני התומעה בשאר הגוף, שבראש זה תמה כשיש שיער צהוב, בשאר הגוף שיער לבן, וממילא יש סברה לומר שגם לגבי הטהרה של מי שהתפשט לו בכל הגוף, הכוונה היא לא כולל הראש, ואם לא כולל הראש, אז גם לא כולל הרגליים, כי הם באותו פסוק, זו סברה אחת. סברה השנייה הוא בעצם לימוד, בפסוק שהזכרנו כתוב מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן, ובראש וברגליים יש אזורים שהם נסתרים, בראש השיער מכסה, ברגליים יש בין האצבעות שאי אפשר לראות, וממילא מבינים שזה לא כולל את האזורים האלו, זה בסוגריים, ובכל אופן כאמור עד כאן הסעיף הראשון בחלק השני. סעיף שני זה גם כן מהמשנה, זה דעת רבי אלעזר. רבי אלעזר חולק על תנא קמא, והוא אומר שבגיל 5, 20 ו-60, לא רק שהשנה עצמה הולכת כלפי מטה, אלא גם חודש אחד נוסף. כלומר, לא מספיק למשל שילד יחגוג יום הולדת 5, כלומר יסיים 5 שנים בשביל שהערך שלו יעלה מ-5 שקלים ל-20 שקלים, אלא רק אחרי שיעבור חודש נוסף, והוא ייכנס ליום הבא, רק אז הוא עולה ל-20 שקלים, ואותו דבר במעבר בגיל 20 ובמעבר בגיל 60. איפה רבי אלעזר מביא את זה? הוא גם עושה גזרה שווה לגבי גיל 60 כתוב ואם מבין 60 שנה ומעלה, ובתחום אחר במפקד הלוויים כתוב ובמדבר מבין חודש ומעלה, אז אומר רבי אלעזר, ואני מסביר את זה כבר לפי הסבר הגמרא, הרי יש כאן גזרה שווה, היא צריכה ללמד אותנו משהו, אז לא יכול להיות שהיא רק באה לומר שכמו שבגיל חודש אז ביום ה-30 זה עוד לא נחשב, אלא רק ביום למחרת, אותו דבר גם בגיל 60, לזה לא צריך גזרה שווה, את זה אנחנו כבר יודעים, הרי כתוב ומעלה, אלא אומר רבי אלעזר, כנראה שהגזרה שווה באה לחדש שגם בגיל 60 זה לא מספיק להיכנס רק ליום הראשון של השנה ה-61, אלא צריך חודש נוסף, ומזה נלמד גם לגיל 5 ולגיל 20, שגם אצלם זה רק אחרי שעבר עוד חודש, וביום למחרת, אז הוא עובר את הגיל. עד כאן סעיף שני בחלק השני של השיעור, ועכשיו קצת מעל אמצע עמוד ב' בתנו רבנן, אנחנו עוברים לסעיף השלישי, והאחרון לחלק הזה. עכשיו לפני שנתחיל נקדים, שיש בעצם שני סוגים של ספירת שנים. סוג אחד זה ספירה מעת לעת, סוג שני זה לפי מניין העולם. מה הכוונה? אז הסוג הראשון זה פשוט, זה הספירה האינטואיטיבית שלנו, כשאני רוצה לספור כמה שנים עברו מיום מסוים, למשל מאלף אב, אז כל פעם שיגיע אלף אב, עברה שנה, יגיע עוד פעם אלף אב, עברה עוד שנה, זו ספירה מעת לעת של שנים מלאות. לעומת זאת, הסוג השני זה לפי מניין שנות העולם. מה הכוונה? בואו נביא דוגמה, אם אני נוטע עץ, אז בשלוש השנים הראשונות שלו אסור לאכול מהפירות, זה עורלה, אבל את השנים האלו אנחנו לא סופרים מעת לעת, מהיום שנתתי, אלא א' בתשרי הוא ראש השנה נטיות, כמו שכתוב בתחילת מסכת ראש השנה, וכל פעם שיגיע א' בתשרי, עברה כבר שנה, ולכן אם נתתי את זה באלף אב, ועברו חודשיים והגיע כבר א' בתשרי, אז אפילו שעברו רק חודשיים, בום, עברה כבר שנה, וזה כבר לא משנה מתי נתתי את זה, השנה אחרי זה כשיגיע עוד פעם א' בתשרי, עברה עוד שנה וכן הלאה. זה הסוג השני, מניין שנות העולם, והגמרא מביאה ברייתא שמביאה חמישה תחומים שונים, שבהם לא הולכים לפי הסוג השני של שנות העולם, אלא לפי הסוג הראשון, כלומר סופרים שנים רגילות מלאות מעת לעת. מה התחומים? אז נאמר את התחומים ואת המקור שהגמרא מביאה לכל תחום. התחום הראשון זה בקורבנות, למשל בקורבן שבו אני צריך להביא כבש בן שנה, כלומר בשנה הראשונה שלו, אז הכוונה היא לכל השנה הראשונה שלו, מכשהוא נולד ועד שעוברת שנה שלמה. מה המקור? כתוב כבש בן שנתו, ודורשת הגמרא שנתו שלו, כלומר לפי השנים שלו ולא לפי שנות עולם. זה תחום אחד. תחום שני זה מכירת בית בבתי הרי חומה, שאפשר לגאול אותו רק בשנה הראשונה, אז הכוונה היא לשנה שלמה מעת לעת. הגמרא מביאה מקור לזה, כתוב עד תום שנת ממכרו, הממכר שלו, כלומר מיום המכר, ולא לפי ראש השנה למניין העולם. תחום שלישי זה מכירת שדה אחוזה, ששם אי אפשר לגאול בשנתיים הראשונות, אז גם שם הכוונה היא לשנתיים מלאות מיום המכירה. כאן המקור טיפה יותר מורכב. המקור שממנו בכלל עומדים שאי אפשר לגאול, זה במספר שני תבועות ימכור לך, כלומר הוא צריך שלפחות שני תבועות, כלומר שנתיים של תבועה, זה יישאר אצל הקונה, ורק אחרי זה המוכר יכול לגאול את זה בחזרה. ומסביר רש"י שהמילה תבועות לכאורה מיותרת, היה אפשר להיות כתוב במספר שנים ימכור לך. למה כתוב במספר שני תבועות? ללמד אותנו שבאותם שנתיים יכולים להיות גם יותר משנתיים של תבועה, יכולים להיות שלוש שנות תבועה. איך? בארץ ישראל הקציר נעשה באזור יער סיוון, אבל אפשר גם קצת לפני, קצת אחרי. אז אם אדם אחר למישהו למשל לשדה בראש חודש יער, שהיא מוכנה לקצירה ואז הקונה קצר אותה, זה כבר תבועה ראשונה. שנה הבאה הוא שוב קצר, זה תבועה שנייה, ושנה אחרי זה הוא קצר קצת מוקדם, באמצע ניסן, זה כבר תבועה שלישית, ורק אחרי זה בראש חודש יער נגמרו לו השנתיים. כך שהנה אנחנו רואים שבשנתיים אפשר להכניס שלוש תבועות. עכשיו זה נכון רק אם נאמר שיש שנתיים מלאות. אם השנתיים הם לא מלאות, אלא בתשרי מתחילה שנה חדשה, הוא יוכל להספיק רק שתי תבועות בשנתיים האלו, כי התבועה השלישית היא הרבה אחרי תשרי, והיא לא תיכנס לתוך השנתיים, זה התחום השלישי. התחום הרביעי זה עבד עברי. עבד עברי עובד שש שנים ואז יוצא בשנה השביעית, וגם כאן הכוונה היא שש שנים מעת לעת, כלומר הוא עובד שש שנים מלאות מיום הקנייה שלו. ומה המקור? כתוב שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. עכשיו ברור שפשט הפסוק זה שבשביעית הוא יוצא, אבל הגמרא דורשת כאילו כתוב שש שנים יעבוד ובשביעית, כלומר הוא עובד שש שנים, ולפעמים השש שנים האלו גולשים אל תוך השנה השביעית שלו. מה הכוונה? הכוונה היא שאם למשל הוא נמכר באמצע השנה, נגיד בניסן, אז אם היינו סופרים לפי שנות עולם, אז אחרי חצי שנה הוא כבר סיים שנה, ואחרי עוד חמש שנים הוא כבר סיים שש שנים, והתחילה השנה השביעית שלו. אבל כיוון שאנחנו לא סופרים לפי שנות עולם, אלא לפי השנים שלו מעת לעת, הוא צריך להשלים עוד חצי שנה בשביל לסיים שש שנים מלאות. ויוצא שהחצי שנה האחרונה שלו היא בשנה השביעית, לו היינו סופרים לפי שנות עולם. וזו הכוונה של הפסוק, שיוצא שגם בשנה השביעית הוא עובד, כי לא סופרים לפי שנות עולם, אלא לפי השנים שלו. זה התחום הרביעי. והתחום החמישי ואחרון בברייתא, אומרת הברייתא, בבן ובבת. מה הכוונה בבן ובבת? אז כאן יש מחלוקת. רב אומר, וזה סוף סוף מביא אותנו חזרה לנושא שלנו, שהכוונה היא לערכין, כלומר גם את הגילאים של ערכין, כמו שעד עכשיו אנחנו בפשטות, מודדים לפי תאריך הלידה שלו. כלומר רק אחרי שעוברים לו חמש שנים מלאות מעת לעת, רק אז הוא נחשב בן חמש, אותו דבר בן 20, בן 60. זה הכוונה של בן ובת, הכוונה היא לערכין של בנים וערכין של בנות. זו דעת רב. רב יוסף לעומת זאת מפרש לתחום אחר לגמרי, וזה כמה דינים שמוזכרים במסכת נידה עם גילאים שונים, למשל מתי בן נחשב בר מצווה, מתי בת נחשבת בת מצווה לעניין נדרים, וגם שם הכוונה היא לשנים מלאות מעת לעת. זה ההסבר של רב יוסף, ורב יוסף מסביר שזה לא שהם חולקים אחד על השני, כלומר שני מסכימים שבאמת גם בערכין וגם שם בדינים שמוזכרים במסכת נידה, הכוונה היא לשנים מלאות מעת לעת, הם רק חולקים למה הברייתא התכוונה. רב מעדיף להסביר שכוונה היא לערכין, כי כל הברייתא מדברת על דינים שמפורשים בתורה, לכן הוא מעדיף להסביר שכוונה היא גם כן לדין שמפורש בתורה, כלומר ערכין. לעומת זאת הדינים שם בנידה, אמנם חלק מדאורייתא כמו נדרים, אבל הגילאים שם לא מפורשים בתורה. זו דעת רב. רב יוסף לעומת זאת מעדיף לא להסביר על ערכין, כי אומר אם הכוונה היא לערכין, למה ברייתא אמרה בן ובת? למה היא לא התנסחה במילים של התורה איש ואישה? מזה שכתוב בן ובת, הוא דווקא מניח שהכוונה היא לאותם דינים במסכת נידה, ששם באמת כן מפורש בן ובת, כמו שכתוב למשל במשנה בממה עמוד ב', בת 11, בן 12 וכולי. עד כאן הסעיף השלישי לגבי ספירת שנים. ראינו תחומים שבהם סופרים מעת לעת, כולל ערכין, ועד כאן החלק השני של השיעור. הגענו לשורה הראשונה ביוטט עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השלישי, שזה ממש כמה שורות קצרות ופשוטות. הגמרא שואלת שאלה על התורה ועונה. השאלה היא למה בגבר, כשהוא עובר מגיל 60 ל-61, אז הוא יורד בצורה מאוד דרסטית, מ-50 שקלים ל-15 שקלים, שזה ירידה לפחות משליש, לעומת זאת אישה יורדת רק מ-30 שקלים ל-10 10 שקלים, שזה ירידה לשליש, ירידה פחות משמעותית. מסביר חזקיה, זה פשוט כי מבחינה מציאותית, גברים כשהם מזדקנים, הם פחות מביאים תועלת לבית, הם יותר נעים נטל, מצטער על הבוטות, זה לא אני, זה חזקיה. לעומת זאת, נשים כשהם מזדקנות, הם עדיין מביאים הרבה תועלת, ולכן הירידת ערך שלהם היא פחות דרסטית, וכמו שאומרים אנשים, סבא בביתה, פחה בביתה, כשיש סבא בבית, יש שבר בבית, לעומת זאת, סבתא בביתה, סימה בביתה, כשיש סבתא בבית, יש אוצר בבית. בזה סיימנו את החלק השלישי, שנזכה כולנו לאריכות ימים, ועדיין להועיל גם כשנהיה זקנים, הדרן על החסג יד, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד שלושה דינים לגבי ערכין, שאם אדם נודר את הערך של מישהו אחר, אז לגבי הגיל ולגבי המין הולכים לפי הנידר, לא לפי הנודר, ודין נוסף, בניגוד לנדרי דמים, בנדרי ערכין הולכים לפי שעת הנדר, כלומר אם בשעת הנדר הוא נדר ערך של מישהו שהוא עוד לא בן 5, ואחרי זה הוא הפך להיות בן 5, הוא נותן את הערך של מי שעוד לא בן 5. לעומת זאת בנדרי דמים, אם אדם נדר את השווי שלו ובאותה שעה הוא היה שווה למשל 100, ואחרי זה הוא עשה כושר ועשה דיאטה והוא שווה כבר 150, הוא ייתן 150 כשעת נתינת הכסף ולא כשעת הנדר, זה למרות שיש באופן כללי הקש בנדרי דמים לנדרי ערכין, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על ספירת שנים וראינו שלושה סעיפים לגבי זה. סעיף ראשון זה שיום או שנת המעבר נחשבים כלמטה, כלומר יום ה-30, השנה ה-50, השנה ה-20, השנה ה-60 נחשבים למטה. המקור זה שבשנת ה-60 ומעלה כתוב מפורש ומעלה, כלומר הוא צריך להיכנס ל-61, ומשם לומדים לשאר התחומים, בהתחלה מבנייניו, אבל פרחנו, לכן למדנו בגזרה שווה. בגמרא ראינו שתי הערות. א', הגזרה שווה הזו צריכה להיות גזרה שווה משתי מילים מופנות ללימוד, כלומר מיותרות, וב', אפילו לפי רבי שבאופן כללי אומר שכשהתורה אומרת ממשהו ועד משהו זה תמיד כולל, גם הוא צריך כאן את הפסוק, כי גם לדעתו אם לומר שזה כולל עדיין יוצא שלגבי שנות המעבר התורה סותרת את עצמה, כי זה גם כלול בלמטה וגם בלמעלה, לכן גם לרבי צריך פסוק לומר שזה נחשב כלפי מטה. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו דעת רבי אלעזר שבשביל להיחשב שעברת מתקופה אחת לאחרת לא מספיק להיכנס ליום הראשון של השנה הבאה, למשל לשנה השישית או לשנה 21, אלא צריך להוסיף עוד חודש, ורק אז ביום אחרי זה זה נחשב שהתחלת את התקופה החדשה. זה סעיף שני. סעיף שלישי, ראינו חמישה תחומים שבהם סופרים את השנים לא לפי מניין שנות העולם, כמו למשל שעושים באורלה, אלא שנים רגילות מעת לעת, כשהתחום החמישי שברייתא הזכירה זה בן ובת, וראינו מחלוקת אם הכוונה היא לערכין או לדינים שהוזכרו במסכת נידה, למשל מאיזה גיל אפשר לנדור, כששתי הדעות מסכימות ששני הדברים נכונים, השאלה היא רק למה ברייתא התכוונה, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי סיימנו בהסבר למה איש מעל גיל 60 הערך שלו יורד בצורה יותר דרסטית מאשר אישה, כי סבא בביתה פח בביתה, לעומת זאת סבתא בביתה, סימא בביתה. דרן הלך הישג יד, כל טוב.